אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 469, מאמר הגלות והגאולה. המאמר נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 552. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. אז מאמר הגלות והגאולה, כותרת: ההרמוניה בין הדת לחוק התפתחות או אל הגורל העיוור. ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות.
הרי אנחנו צריכים להבין כאן שיכולים כל דבר להבין בחיצוניות ופנימיות, כן? כמו שהעולם גם כן האדם, או שגויים זה נקרא הרצונות לקבל שלי, והישראל זה נקרא הרצון שמכוון ישר כל, הנקודה שבלב של כל אחד ואחד במי שמתעוררת, ואם לא מתעוררת אז זה נקרא אומות העולם, ובהתאם לזה אז אם אדם לא משתוקק או כן משתוקק כבר למטרת הבריאה, אז בהתאם לזה הבעל הסולם פונה אליו ואומר שכך זה. ויכול להיות שזה מדובר, שאפשר גם כן לדבר בזה כלפי כל ההיסטוריה של אנושות והאנושות כללית. אבל כאן ישנה הבעיה, כי אנחנו לא יודעים איך לחלק 70 אומות העולם, עם ישראל, מי הוא, מה הוא. יש אלו שהיו כבר ברוחניות, הם נקראים עם ישראל, ועכשיו הם נמצאים בחזקת אומות העולם, כן? או שזה ישראל בין אומות העולם, הכוונה היא איפה עשרת השבטים, איפה ההתחללות אחרי הגלות שנמצאת עכשיו בכל אחד ואחד, נמצאים כמו שאנחנו לומדים כתוצאה משבירת הכלים, בינה ומלכות מעורבים זה לזה עד שאי אפשר בכלל להבדיל ביניהם. שיבוא האור העליון והתחיל להבדיל ביניהם, אז התכללות מלכות ובינה, ובינה במלכות, עד כמה שהם תלויים וקשורים זה בזה, בערבוביה שלהם, עד כמה שאנחנו האם אנחנו מסוגלים לעשות את הבירורים האלה על פני כל כדור הארץ. קודם כל, 10 חלקים מתוך 12 חלקים שהיו ברוחניות כבר נעלמו עוד מחורבן בית המקדש הראשון, אם אנחנו מדברים בגשמיות, כן, 10 השבטים, ואיפה הם נמצאים זה לא ידוע, ובאיזה צורה גם כן לא ידוע. התבללו לגמרי בין כל האומות העולם, בין כל הבבלים שלא עברו את העלייה ושבירה, כן? ורק שרידים, כן, שניים וחצי, אפשר להגיד במדויק, השבטים שהיו בעלייה ובירידה, זאת אומרת שבטי ישראל, הם נמצאים בחורבן והתבוללות ובהתכללות עם כל היתר אומות העולם, וגם בזה אנחנו מבדילים רק בגופים, כי בנשמות אי אפשר להבדיל, כי שם זה הכל נעשה גם כן בערבוביה. הגופים זה לא מגיעים לי, אולי להתערבות, אבל הפנימיות כן. לכן זה, כי פנימיות זה הרצונות. אם הרצון שהיה בדרגה הרוחנית נופל למטה, אנחנו רואים מהשבירת הכלים כשלומדים לאן הוא נופל ומי הוא נעשה מעורף, עם כל אותם הרצונות האגואיסטיים שנמצאים למטה על מנת לקבל מלכתחילה. אבל הוא, מפני שעוד נפל מלמעלה, זה זורק אותו הרבה יותר פנימה, הרבה יותר פנימה מהם, כי מה שהיה בו על מנת להשפיע נעשה על מנת לקבל. זאת הבעיה. אז לכן קשה מאוד לנו לאתר את התמונה הכללית של נשמות לחוד וגופים לחוד, ונשמות וגופים יחד באיזה התייחסות שנמצאים. ולכן כבר קבענו וראינו את זה גם כן מבעל הסולם ורבש, שהתיקון שלנו הוא צריך להיות מכוון כך, היחס שלנו צריך להיות מכוון כך, למי שיש לו נקודה שבלב, הם כולנו לפי הנקודה שבלב נקראים ישראל, ישר כל. זה לא חשוב איך הוא לפי הגוף שלו נראה או נשמע, אין מקובל בעולם שלנו, אל מדברים לפי הרצון. כאן זה כבר אין מה לעשות. אם ישנה נקודה שבלב שמעוררת אותו קדימה, הוא כבר בחזקת ישראל בצורה רוחנית, ואז ודאי שיותר חשוב מכל הצורות הגשמיות מה שיש עליו. אבל חוץ מהנקודות שבלב, שמכל העולם שמתעוררות על ידי הפצת חוכמת הקבלה ומגיעות אליה ודרכה למימוש של הנקודה הזאת שבלב, כל היתר אנחנו צריכים בכל זאת, בין ברירה, אנחנו לא יודעים, עוד לא התגלו עשרת השבטים או משהו שעוד יותר, אנחנו צריכים להבין שכל היתר בכל זאת הפצת חוכמת הקבלה ומימוש חוכמת הקבלה חייב להיות קודם במה שנקרא עם ישראל הגשמי, ואחר כך אומות העולם הגשמיים. אז לחלק עם כך אוכלוסיית העולם לשלושת השכבות, זה עם נקודה שבלב, זה רק לפי הנקודה, כי זה אבחון רוחני, לא שייך לגשמיות מי הוא ומה הוא, שיבוא עכשיו 100 מיליון מסין, אדרבה, זה לפי ההתעוררות הזאת יקראו עם ישראל, ונצטרך לעבוד איתם, ולמסור להם את החוכמה, ולמסור להם את הכל, כן? ואחרי זה ההפצה היא חייבת להיות בקרב עם ישראל ואחר כך לאומות העולם. כן, בבקשה.
שורה הרי, הרי הוויה יראינו בעליל שאין כל קיום לישראל בגלות ולא ימצאו להם מנוח כמו שאר העמים שנתערבו בגויים ומצאו להם מנוח עד שנטמעו ביניהם ולא נשאר מהם זכר.
מה הוא רוצה להגיד? שאותה נקודה, אותו הניצוץ מהשבירה, בכל זאת הוא דורש בסופו של דבר את המימוש שלו, ולכן אין מנוח לרצון לקבל, אלא הוא מרגיש עם הניצוץ הזה מאוד לא טוב, ובכל זאת שניהם נדחפים לממש את הניצוץ. זה נקרא ישראל שנמצא בשבי באומות העולם, הניצוץ שנמצא בתוך רצון לקבל. כן? זה מצד אחד. מצד השני, כי ענב ושורש, אנחנו יכולים לראות שבכל זאת כן נמצא מצב מאוד מיוחד עם העם ישראל בגשמיות, שאומנם שיצא לגלות 2000 שנה ורצה עד כמה שרצה להתקלל עם כל היתר העמים, זה לא יצא. ואפילו בימינו שכבר נפרצו כאילו כל הגבולות, בכל זאת עדיין אנחנו רואים שזה לא קורה, וזה מפני שכנראה שישנה העתקה בין הרוחניות לגשמיות, ויש ייעוד מיוחד גם כן לגשמיות, שחייבים בצורה כזאת ממצב הגשמי ביותר להביא את התיקון ממטה למעלה. כן.
לא כן בית ישראל, אם זה לא ימצא לו מנוח בין הגויים עד שיתקיים, עם זה לא ימצא לו מנוח בין הגויים עד שיתקיים בו הכתוב, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך.
זאת אומרת, הניצוץ הזה שנמצא בתוך הכלים השבורים, בתוך הרצון לקבל, הוא בכל זאת ידרוש את התיקון, כי יש לו השתקקות, והוא לא יכול כל הזמן להיות מחובה בתוך הרצון, שרצון ישלוט עליו. זה נקרא שנמצאים בגלות, או כמו שבמצרים נגיד, גם בגלות הזאת, לוודאי שיפרוץ החוץ וירצה לצאת. ואותו דבר מדובר על הגופים, שכמה שמגיעים להתערבבות בכל זאת נשארים משהו מיוחד, וזה הכל נובע מהרוחניות. אין כאן, לא יכול להיות כאן שום דבר שבעולם שלנו זה נקבע, אלא הכל נקבע לפי ענב ושורש מלמעלה. לכן אם זה ברוחניות, ניצוץ לא יכול להתחבות בתוך להתחבא בתוך הרצון לקבל, אלה בכל זאת פורץ החוצה ומרגיש את עצמו כנבדל. גם בגשמיות זה כך יקרה. כן,
יש עוד תופעה מאוד בולטת בעם הזה, שרוב העם נשאר בכלל בגלות.
זה מה שאנחנו מגיעים לארץ ישראל ומתחילים כאן לבנות משהו, זה לא נקרא שאנחנו הגענו מהגלות לגאולה. אלה ישנם הנשמות שלפי ההתפתחות שלהם נמשכות גם כן למקום הזה גיאוגרפי, ומרגישות שכאן הן יכולות לממש את עצמם. ישנם הנשמות שהן מרגישות שהן לא שייכות למקום הזה, שזה מקום הזה שדוחה אותם ממש החוצה. ישנם כאלו שהן לגמרי לא לזה ולא לזה. אבל רואים אנחנו שבכל שנות הגלות, נגיד עד זמן הארי במיוחד, המקום היה שממה ממש. כן, חוץ מזה שהיו כמה היו צבאות ועמים רצו לכבוש את המקום הזה, גם מצד המוסלמים וגם מצד הנוצרים, ובכל זאת זה היה הכל זרוק והכל זה היה ככה ממש, אפילו שהיה כיבוש שם סלדין ועוד כל מיני אלו מהפטולמים, היו הרבה למיניהם. זה לא היה יישוב הארץ ממש, כי ארץ ישראל זה המקום שאפשר, או שהיו כמו שבעבר היו שבעה עמים, כן, שבע קליפות שהיו צריכים לשבור ישראל בדרך ממצרים כדי לכבוש את הארץ, אז זה היו הקליפות ששייכות לישראל, שאם אתה כובש אותם אתה מעכל אותם, הם נעשים ככה המתוקנים, חלק מגורשים חלק מתוקנים איתך. וחוץ מזה, רק למי שיש נקודה שבלב בסופו של דבר הוא יישאר, הוא יכול להיות כאן. האדם אם הוא מתפתח יותר ויותר, הוא לא יכול להיות כאן ללא נקודה שבלב, לפי התאמת ענב ושורש. לכן בעל שלום כותב על זה, שמי שיש לו השתוקקות לרוחניות, הוא מרגיש שכאן זה באמת המקום שלו, מקור שלו. ואם לא, לא. לכן אין מה לחכות שיהיה כל היהודים בארץ ישראל, מה פתאום? אין נקודה שבלב שמתעוררת בזה. חוץ מזה, אם אנחנו מדברים על הגאולה השלמה, על תיקון השלם, אז גם כן העניין הזה הוא מתרחף, ולא חייב להיות דווקא תיקון בארץ ישראל כנגד ענב ושורש. אם אנחנו מדברים על זה שתיקון הוא צריך להיות בכל הרצון, וכל הרצון זה סימן בכל העולם, אתה יכול לשבת באלסקה וגם כן לעשות כבר את התיקונים האלו הפנימיים עליך, עם הרצון שלך ועם הדביקות בבורא בכל מקום. כי אם מדובר כבר על תיקון לא בתוך התכללות בינה במלכות ומלכות בבינה, אלא בכללות הרצון, אז זה לא חשוב באיזה מקום, אין גיאוגרפיה כבר. זה נקרא שארץ ישראל מתפשטת על פני כל העולם. רצון כל הוא כבר התחיל להתברר מתוך ההתכללות ניצוצות ברצון משך הגלות, אז כל רצון ורצון ירגיש את הניצוץ בפנים, והתחילו אנשים להתעורר בכל מקום. וכמו שכל בן אדם מתחיל להתעורר, כך בכל מקום הוא יכול לממש את עצמו ללא שום קשר למקום הזה, המיקום הזה ממש. כן,
אז רק כדי לראות אם הבנתי נכון, העתיד בעצם של נאמר הארץ הזאת, שמי שיש לו נקודה שבלב יישאר, ומי שאין לו נקודה שבלב, מה יקרה איתו? או שהיא תתעורר לו, או שהוא פשוט יעזוב?
לא, עתיד הארץ הזאת זה שאומנם שהיא נשארת כמקום איפה שבכל זאת יש קשר בין גשמיות לרוחניות, אבל קשר הזה כענה ושורש בלבד. בלבד. ובכל מקום שבעולם שאתה נמצא, מפני שאנחנו מגיעים לגאולה השלמה, גאולה השלמה שכל ההבחנות בזמן, תנועה ומקום וקיום המציאות, כולם מתחברים כאחד, אין לך שום הבדל איפה אתה נמצא אז על פני כדור הארץ. אפילו תצא לחלל, גם שם אתה יכול להתחבר עם הבורא. אין קשר כבר לענף ושורש, כי מתוך השורש, מתוך הענף, אנחנו כבר עולים לשורש. ענף ושורש זה מלמעלה למטה פועל, אבל ממטה למעלה אני כבר פועל לנקודה שבלב, אני מתחבר כבר לקו. נו, תחשוב על זה, נו, אין מילים יותר, זה, יש כאן איזה נתק, כן, בין שני עולמות שמילולית אני לא יכול למלות אותו. כן.
גאולה שלמה זה בכל זאת גאולה שלמה. בוא נדבר רגע על סדר התיקון.
גאולה שלמה זה לא שלמה, אני מתכוון שהיא ב-100%. אני מתכוון שהגישה, המגמה שלה היא אחרת מאשר מכל היתר גאולות. כל היתר הגאולות שאתה מגיע לארץ ישראל או ממצרים או מבבל ומממש אותה כאן לפי ענב ושורש. הגאולה השלמה לאו דווקא כאן, גם כן ודאי שהמיקום הזה הוא, וכל זאת, המקום הזה הוא נשאר כמקום מיוחד, כן? אבל לאו דווקא שבזמן שאתה נמצא בארץ ישראל, אתה רק יכול לעשות את התיקון. כי גאולה השלמה אומרת שתיקון כבר צריך לבוא לכל העולם. הוא לא כבר לא תלוי לא בזמן, לא בתנועה ולא במקום. כן.
אוקיי, אז התהליך הזה של הגאולה הרביעית היא שונה מכל הקודמות.
כן.
בכל זאת, האם עדיין אתה חושב שבצורה כלל עולמית, המקום הזה, המדינה הזאת, היא כן צריכה להיראות כמו מרכז הפצת שיטת את
זה? ודאי, זה כן, זה אתה צודק. כן. המדינה הזאת, אם תהיה מדינה רוחנית הכוונה, היא צריכה להיות כן מדינה רוחנית ודוגמה לכולם. זה נכון. אבל לא שמי שרוצה לתקן אותו בצורה רוחנית, הוא יצטרך לבוא לכאן, כל המיליארדים האלו. לא, לאו דווקא. כן.
ברור, מי שנמצא עכשיו באלסקה יכול לתקן את
עצמו. כי כמו שהיה התקללות בזמן השבירת הכלים, בין כלים גלגלת עיניים והחב, ואז התקללו כולם בכולם, וכל רצון באיזה מקום שהוא נמצא, בגוף הכללי, השבור, יש לו אפשרות לתקן את עצמו במצב, במקום שהוא נמצא. גם כך קורה בכל האוכלוסייה ובכל המקומות איפה שנמצאים. כי כולם צריכים להגיע למצב המתוקן. ולכן זה לא חשוב איפה שאתה נמצא ובמה אתה עוסק ובאיזה אתה גיל ובאיזה אתה מין. אם יש לך את הנקודה שבא לי והיא מתעוררת, אתה לא צריך לשנות יותר כלום. זה מה שמיוחד בגאולה האחרונה, כי כל הגוף הוא בעצם באשר הוא שם, הוא בא לתיקון. כן.
אוקיי, האם אפשר להגיד ככה, כלפי תיקון הפרטי, היום בגלל כל ההתקללות הזאת, כל אדם מכל מקום בעולם יכול לתקן את עצמו. כלפי התיקון הכללי, בכל זאת המדינה הזאת חייבת להיות איזושהי דוגמה כלפי כל המדינות?
גשמית, המדינה הזאת חייבת, לא זאת, אל תגיד לי זאת. כאן חייבת לקום מדינה הרוחנית, שהיא תהיה דוגמה בהשפעה ובאהבת הזולת לכל העולם. זה כן. כן.
בכל זאת שאתה בהתייחס לענף ושורש, כשאתה נמצא במקום מסוים, נגיד בישראל או בארצות הברית, או שאני נמצא בירושלים או באילת נגיד, יש איזושהי תחושה אחרת או שזה פסיכולוגי? תחושה כאילו...
נכון, ישנה תחושה אחרת, מפני שא' מקום הוא עדיין קובע, כי זה לא הגענו לגאולה השלמה, לא לתיקונים השלמים, זה נכון, זה דבר אחד. ודבר שני, מפני שאתה נכנס לסביבה אחרת של ירושלים או תל אביב או מלבורן או ניו יורק. הסביבה, האנשים שעושים את המקום, זה אחרת. בבקשה. כן, גלעד.
שואלים גם רודולפו מצ'ילה וגם יאן מקוויבק, אם אנחנו לומדים עכשיו איתך, זה אומר שאנחנו חלק מעשרת השבטים?
מי זה אני? אני לא... זה גם כן לא חשוב. זה מושג, עשרת השבטים וישראל, זה הכל מושגים רוחניים. לא צריכים על זה לשים לב בכלל. אנחנו מתבלבלים בין ענב ושורש, וזה בעיה. אני כבר הרגשתי מאתמול שיש קושי בלהסביר, בלקשור את הדברים האלה בצורה פשוטה יחד. לאלו אנשים שמתעוררים לתיקון עצמי, הם שייכים לישראל, ישר כל, כי הם בסופו של דבר מתעוררים עכשיו להגיע לכף האמצעי שנקרא ישר כל, ישראל. גמרנו, איתם אין חשבון, איתם חשבון רק עם הבורא. הוא מעורר אותם, הם צריכים להשתוקק עליו, לממש בהתעוררות שלו אליהם, בכל אחד ואחד שהוא מבצע. עכשיו אדם צריך לענות נכון על התעוררות שקיבל מלמעלה. זהו. זה נקרא להיות ישראל. ישר כל. כמו שהבורא מעורר אותי, עכשיו אני משתוקק עליו. ועוד יותר מזה, מחפש על ידי הקבוצה, על ידי כל האמצעים שנמצאים לידי, מחפש מעצמי גם כן איך להוסיף להתערות הדלילה, גם כן התערות הדליטטה. זהו. אז איתו חשבון פשוט, הוא ישר מקושר לבורא, כבר גמרנו. איתו אין חשבון. אנחנו מדברים על כל היתר אנשים שעדיין לא מרגישים התעוררות, באיזה צורה להשפיע עליהם. אז אני אומר, להשפיע עליהם קודם זה צריך להשפיע בכל זאת לישראל, אלו שנקראים ישראל בעולם שלנו, כי הם בכל זאת מהם שפעם היו בעלייה ונשברו, כן? לפי הענב ושורש, ואחר כך לכל אומות העולם, כמו שכותב בעלי הסולם בסוף הקדמה לספר הזוהר. זהו. אני מסתכל מה שכתוב. ולא חשבונות אחרים, לעשר שבטים אני שייך לעשרת השבטים, למה אני מתעורר ולמה לא, אחר כך אני אדע למה. אחר כך למה. בעלי הסולם כותב על עצמו, שקיבלתי עיבור נשמת הארי, ואני לא יודע אפילו בעצמי למה קיבלתי דבר כזה גדול. מתנה מלמעלה. אם אתה תשאל אותי מה פתאום שמגיע לי, במקום להיות, לחיות בשקט, אני כבר יכול להיות בפנסיה ולשבת בקורסה על הדשא, עם הכלב לידי ככה,
עם המקרר.
ועם המקרר, כן. ועם הטלוויזיה, נכון. אני צריך להיות כאן איתכם ועם כל התנאים האלה. בשביל מה ולמה? גם כן לא יודע. וכל אותם הכבוד שאני מקבל מכל העולם, אתה מבין? זה, שמגיע אלה. צריך אותם. רק כללות. אז זהו. זאת אומרת, למה ככה? יש תפקיד. אז לכן מי שמתעורר עם נקודה שבלב, לא צריך לחשוב, צריך לעבוד ולהודות. נו.
שורה אפשר לבאר הדבר מתוך ההשגחה וגזירת הכתוב עלינו, כי התורה אמת וכל דבריה אמת, ואוי לנו כל זמן שאנו מסופקים באמיתותה, ואנו אומרים על כל התוכחה שמתקיימת בנו שהם מקרה וגורל עיוור חס ושלום, אשר לדבר זה יש רק תרופה אחת, והיא להחזיר עלינו את הצרות בשיעור כזה עד שנתבונן בהם שאינם מקרים אלא השגחה נאמנה היעודה עלינו בתורה הקדושה.
אדם לא מתקדם אלא מחיסרון, כי אנחנו רצון לקבל. עכשיו שאלה, מי מעורר את הרצון לקבל שלי? או שאני מגיע על ידי זה שמתגלגל, לא רוצה לשמוע לשום דבר, ואז אני מגיע בדרך ביתו לצרות, וצרות אז מחייבות אותי כבר לחשוב למה, מאיפה ומה, ואז אני מגיע לגילוי הסיבה, ומתחיל לתקן את עצמי מאין ברירה, או שאני על ידי זה שגיליתי את הספרים הנכונים, חברה הנכונה, כמו שאומר, מסביר לנו בעל הסולם, כן? על ידי זה אני מזרז את ההתפתחות שלי, אני בכל זאת מגיע לצרות, אני בכל זאת מרגיש אותם כמו שהרגשתי על ידי היסורים. אני חייב להגיע לגילוי אותו החיסרון, אבל החיסרון שאני מגלה הוא חיסרון שאני מגלה אותו על ידי הלימוד, על ידי החברה, על ידי השתוקקות. זאת אומרת, החיסרון הזה מגיע לי על ידי האור ולא על ידי הקליפות שאני משתוקק. זה נקרא איסורי האהבה במקום האיסורים מהמכות מאחורה, איסורים מזה שמאיר לי מקדימה ואני עדיין לא שם, איפה שהמקור של האור שמאיר לי. זה דרך החישנה, זאת אומרת יותר קצרה, מכוונת, כבר אתה נמצא בכיוון ובהתקדמות. אז ודאי שרצוי לנו להתקדם בצורה כזאת, אבל שוב, הרגשת הצער, הרגשת הצרות, וכל זאת צריכה להיות הרגשה שצר לי, אני חייב לפרוץ קדימה. כן. נו.
ויש לבאר הדבר מתוך חוק ההתפתחות גופו, אשר בטבע ההדרכה הנאמנה שהשגנו על ידי התורה הקדושה. מבחינת דרך התורה שבהשגחה הגיעה אלינו התפתחות מהירה לאין ערך יותר על גויי הארצות, וכיוון שחברי האומה התפתחו, היה החוב ללכת תמיד קדימה ולדקדק ביותר בכל מצוות התורה.
זה אנחנו יודעים מהבבל. איך אברהם על ידי הפצת חוכמת הקבלה, כן, הוא מפיץ הראשון, הוא אף האומה, לכן, כן, לקט לעצמו אנשים, ו הם שהצטרפו, הם התחילו לממש את זה, ואין כבר בעיה, אין כבר ברירה. כל אלו שהולכים אחריהם, הם ממש כבר ממשיכים את המימוש. ולכן, מפני שכבר ניצוצות נמצאות בתוך כל אחד ואחד, אז אדם צריך לתת עליהם דין וחשבון ולממש אותם. אחרת שוב, אחרת איתך חשבון מסוים מיוחד כבר מלמעלה. אם האומות העולם, אלו שלא קיבלו ניצוץ, אלו שלא התעוררו בזמני אברהם מכל הבבל, כן? הם נשארים בהתפתחות משלהם, רמה אחרת לגמרי של ההתפתחות, שמתפתחים טכנולוגית, טכנית, הכל, אבל לא דורשים מהם התפתחות רוחנית, מהעם הזה, מהעם ישראל, זאת אומרת, מי שקיבל את שיטת התיקון, כבר דורשים ממנו את התיקון, וכבר יש לו גורל אחר לגמרי. כן.
וכיוון שלא עשו זאת, אלא רצו לערב שם גם את האנוכיות היצר,
שמישהו מהם או בתקופות שונות שאותו העם שצריך לממש את הרוחניות כבר רוצה ללכת כמו שכל היתר שלא קיבלו את שיטת התיקון, רוצה להיות גם שקוע בגשמיות כמו שכולם, ולא ב-100% להיות במימוש הרוחני, אז בהתאם לזה מקבל מיד מכות, וזה ודאי שהמכות שלו פי כמה יותר מאלו שעוברים על העמים האחרים, כי אתם חשבון הגשמי, צריכים רק לקדם אותם בהגברת היצרה, אין בהגברת האגו אפילו, לא היצרה, אין בהם כל כך היצרה, רק האגו. אז מגבירים את האגו יותר ויותר ויותר, וככה הם מתקדמים בחיים שלהם, טכנולוגיה, חיי החברה וכן הלאה. מה שאם כן, העם ישראל, עד כמה שהוא מגדילים בו רצון, ועד כמה שהוא לפי הרצון הזה לא מתקן אותו, דורשים ממנו כבר תיקון הרוחני, ובהתאם לזה חשבון איתו הוא חשבון תמיד ב לא לקדם אותו גשמית, לעד כמה שהוא מקדם את עצמו רוחנית, ואם לא, אז בהתאם לזה הצרות כל הזמן הם בעצם מתקופה לתקופה ודאי הם יותר ויותר מתגברות. ולא פלא שכך זה קורה. מגזין.
אבל אנחנו יודעים שיש גם ערבוביה של הכלים שאחרי חורבן בית המקדש. אז איך אפשר להסביר לעולם הפתרון שהוא צריך לממש ללא צביון לאומי? האם ניתן להסביר?
אני לא מבין. ישנם כלים שבהם ניצוצים מתעוררים מפני שהם מגלגל תו עיניים שנקרא ישראל, והם אז חייבים לעשות את התיקון הקודם לפי הטבע שלהם שבהם התעוררו. את מי לקח אברהם מבבל? נגיד היו שם 3 מיליון אנשים, הוא לקח משם כמה מאות, כמה אלפים, כן? את מי הוא לקח? איך הוא לקט אותם? איך הם התחברו עליו? מפני שהרגישו שבתוכם משהו בוער למילים שלו. איך הם הרגישו את זה? כי היה בהם כלי שנקרא גלגלת העיניים אחרי השבירה, כן? עם ניצוצות, עם ניצוץ בפנים. לכן הם הרגישו, הם היו יותר זקים מבבלים אחרים, כן? והתעוררות כלפי זה לקד אותם. הם הבינו אותו, תכונת החסד הייתה קרובה להם והלך איתם. הכלים האלו, מפני שהם מגלגל טבע עיניים, הם חייבים גם כן להוביל את התיקון לאורך כל הדרך עד גמר התיקון. אין מה לעשות. אז היום אפילו שניצוצים נמצאים בכל הערבוביה, כמו שכתוב לא יצאו בני ישראל לגלות אלה לצרף להם נשמות הגויים, זאת אומרת שגלגלת בעיניים האלה מצרפים עכשיו את האחאב ואז מתחילים להתקן יחד, בכל זאת בסדר התיקון שעכשיו קורה אחרי הערבוביה שהיא כבר נגמרה, גם כן יש אלו שמתעוררים קודם וחייבים לבצע קודם, ואלו שנמצאים אחר מתעוררים אחר כך.
אני רק רציתי להבין, בהסבר שלנו לעולם, כן. אנחנו חייבים להסביר להם על עם ישראל, על עם ישראל, כי אחרת איך אפשר להסביר כל ה...
תסביר, למה לא? מי מונע ממך את זה? אנחנו מסבירים על מבנה העולם, מה זה חשוב? כן, ודאי שכן. מישהו סוגר את זה, סותם את זה, מישהו לא רוצה לדבר על זה, מה פתאום? אנחנו מדברים על הנשמה הכללית, איזה חלקים ממנה צריכים להתקן עכשיו קודם ואיזה אחר כך. מה אכפת לי? אכפת לי איפה התפקיד שלי, איפה אני יכול, איפה אני מסוגל עכשיו לממש את עצמי. כן.
אנחנו יודעים שהשנה פה בעם יש התעוררות ופתיחות כלפי חוכמת הקבלה. יותר מקבלים את זה, זה נכנס כמעט לכל בית. רציתי לשאול, גם לפי המאמר כאן כתוב שזה תלוי בנקודה של ישראל שתעורר כלפי התיקון של כן. כל העולם. כמה זמן או מה צריך להיות כדי שהדבר הזה באמת יתחיל להתפשט כמו שכתוב כאן בגלות בגאולה?
אף אחד לא יודע כמה זמן. אף אחד לא יודע, אנחנו צריכים לפעול בכל מה שאפשר. זה צריכה להיות הדאגה העיקרית שלנו. יותר ממה שאנחנו חושבים על עצמנו, אנחנו צריכים לחשוב על התפשטות חומת הקבלה בכל העולם. וקודם כל בישראל. כן? בבקשה.
רציתי לשאול, בין נקודות שבלב יש כלים, הם מבינים אחד את השני. אבל עם אומות העולם שלא מבינים מה הנקודה שבלב רוצה, כביכול אין כלי, אין תקשורת ברורה. איך אפשר בכל זאת למנף את הכוח הזה כדי שנתקדם לגאולה?
רגע, כולם סובלים, נמצאים במשבר, נמצאים בצרות, בטרור, בפחד ממלחמת העולם, במשבר שעוד מתקרב, פיננסי עוד יותר גדול ממה שהיה. הבועה הזאת התפוצץ, זה יהיה בכלל קריסה סופית. יכול להיות, יש לנו בעיות אקולוגיות, תראה איזה מיום ליום יותר גרועות וכן הלאה. יש לנו שיבושים במה? במשפחות, בחינוך, בהכל. יש לכם מה לפנות, יש לכם למי לפנות, כי האנשים מיואשים מהתפתחות וכבר רואים שההתפתחות הזאת רק מביאה צרות, אבל בכל זאת חייבים על משהו לעשות עם עצמם. הנקודה מתעוררת, האנשים מרגישים ייאוש, הם מרגישים בשביל מה חיים, ושאלה הזאת היא לא מקבלת את המענה. יש לך לפנות אליהם מצד חוכמת הקבלה או מצד הטבע, איך העולם בנוי ומה הוא צריך לעשות עם עצמו. יש לך הכל.
אתה אומר שלמרות ששונאים אותנו היום בעולם, ניתן לבצע איזושהי פנייה אל העולם ולהגיד להם תתמכו בנו כדי שיהיה לנו יותר טוב לפי תהליך התיקון של הטבע, לפי המבנה של הטבע.
יכול להיות שבהפצה שלנו אנחנו גם כן יכולים לדבר על סדרי הטבע בלי להצביע אלינו, בכל זאת לעזור לאדם, להקל לאדם גישה לחומרים האלו האמיתיים, הגיוניים, שהוא יקרא אותם ולא ידחה אותם על סף, מפני שזה בא מצד הישראל, כן? שוודאי שיש שנאה בין אומות העולם לישראל, ושנאה הזאת אנחנו מבינים מה הסיבה שלה הרוחנית, כן? אין כאן להשאים מישהו ומשהו, לזה הרצון לקבל ורצון להשפיע, שני מנוגדים זה לזה בשורשם, ולכן בעולם שלנו ככה זה מתבצע, כן? אבל גם כן לדבר בפה גלוי, כן? כן, אין שום בעיה. אם אתה מדבר אמת ואתה פותח את זה, בסופו של דבר מקבלים. במוקדם ומאוחר, לא רוצים, כן רוצים, מתחילים לשמוע. מתחילים לשמוע. ואין פה מה להסתיר, אלא רק להתחשב בסטיגמות שלהם, בתחייה כלפי ישראל. אבל חוץ מזה לא, חוץ מזה צריך להיות הכל גלוי. למה, במה יש כאן, למה הסתרה יכולה לעזור? אתה צריך לפתוח את המקור, מאיפה יש לך את זה? אתה צריך להסביר על ידי מה אתה מתקן את העולם, על ידי מאור המחזיר למוטף, איפה יש לך הכלי הזה למשוך המאור המחזיר למוטף? מהי חומת הקבלה שיש למאור? אתה צריך להסביר את הדברים בצורה ברורה לכולם, וכזאת שישמעו אותך, אחרת המשיכו להתקדם בדרך הסורים. כן, עמיקם, נו, ניתן לך.
יש או מה החשיבות של ההכרזה, נאמר במחשבה או ממש במעשה של החוכמה בתיקון? יש איזושהי חשיבות בהכרזה, או שנאמר אם מישהו מקבל איזשהו שינוי או איזשהו תיקון והוא לא ממש מודע לזה, למקור של זה?
אני לא מבין מה הוא
שמצהירים ואומרים על התיקון.
נו,
במה זה מיוחד? בחוכמת הקבלה.
ההסברה שלנו היא כוללת כמה שלבים, כמה ענפים, בוא נגיד, כן? פעם אחד מהם שאני מסביר רק הטבע, סתם טבע רוחני, טבע גשמי, טבע פסיכולוגי של אדם, בחירה חופשית, מבנה העולם, כל הדברים האלו, זה דבר אחד. דבר שני, אני מסביר למישהו מעוניין מבנה רוחני, אורות, כלים, התפתחות שלהם, השתלשלות שלהם מלמעלה למטה. דבר שלישי זה קשר בין זה לעולם שלנו. כן? דבר רביעי, להסביר את זה בתוך ההיסטוריה, מהנקודה דרך כל שלושת הצירים, בוא נגיד, כן? כמו שאנחנו ככה אומרים, שהשתלשלות מלמעלה למטה, ואחר כך בעולם שלנו כל ההיסטוריה האנושית, ולמה זה קרה, זאת אומרת, התלבשות רוחניות בגשמיות, ואיך אנחנו צריכים לצאת מזה. יש הרבה אפשרויות לגשת לאדם, אבל בכל דבר ובכל דבר אתה צריך בכל זאת בסיס על סמך מה אתה מדבר. זה שזה יוני, זה שזה יפה, זה לא מביא לאדם תיקון בסופו של דבר. אתה איך להגיד, קושר אותו אליך, הוא מתחיל לראות שאתה בסדר, שאתה מדבר בצורה הגיונית, שאתה לא סתם מנותק מהמציאות וכן הלאה. אבל תכלס, אתה צריך לתת לו איזשהו קצה החוט שהוא יתחיל לתקן את עצמו. ואיפה זה נמצא? אז אתה צריך להביא אותו בכל זאת לחוכמת הקבלה עצמה. חוכמת הקבלה זה לא שאתה מסביר לו שאין לו ברירה או יש לו ברירה. שאפילו איזשהו מבנה העולמות או משהו. חוכמת הקבלה בעצמה זה נקרא שאתה מביא לו את שיטת ההתפתחות שלו אישית, שמזה הוא צריך להתחיל בעצמו, איך לארגן את עצמו, את הסביבה, איך למשוך את האור המקיף שיתחיל להרגיש שזה משפיע אליו, ואז הוא מתקדם, ואז העליות, הירידות, כל מיני דברים שמקבל מכות, ולמה הם, ללוות אותו כבר הלאה. זה בעצם המטרה שלנו, להביא אותו לזה. הוא לא יכול, בלי לגלות את הכלים הנכונים, הוא לא יכול להרגיש אין סוף. אז אתה צריך להכניס אותו בסופו של דבר בעבודה הפנימית. עד כמה שתצליח. וכל היתר מסביב, היסטוריה, גיאוגרפיה, כל הידיעות האלו, זה הכל טוב, זה צריכים למלות את האוזן. נו, אבל מה יש לך מזה? כן.
מה שאני שואל זה, היו דוגמאות בהיסטוריה שבהם הייתה צריכה לעשות איזושהי הכרזה. כמו למשל הסיפור שאנחנו מכירים, שהקדוש ברוך הוא עובר בין כל אומות העולם ושואל כל אומה ואומה אם היא רוצה לקבל.
מתי זה היה?
בהקדמה לספר הזוהר.
היה בהקדמה, נו, כן.
ונאמר גם ההכרזה במעמד הר סיני ומי להשם אליי וכל מיני, אני שואל אם יש חשיבות באמת להכרזה הזאת, אם יש איזושהי,
אני לא יודע, זה לא, אתה תלך ותכריז אם אתה רוצה, אני לא הולך לכריז, אני עושה את העבודה שלי, עזוב אותי מכל השטויות האלה, להכריז לא להכריז, תן מודע בעיתון, בסדר? זה דברים, מה יש בזה, אני לא מבין, איזה גיון, איפה כתוב על זה שאתה שואל שצריכים לעשות כך? נו, תלך כמו בורא בכל העולם, תן לי רק דוגמה איך שהוא הלך ותלך תספר לכולם. באמת, אני לא יודע, איזושהי חשיבה מאוד מוזרה. כן,
שואל אלכס מאלסקה, הוא אומר, הגופה שלי נמצאת באלסקה ואני מאוד מאוד נמשך לבוא לישראל ולהיות ביניכם בכל הקונגרס, למה זה?
קודם כל אני מקווה שהוא יבוא ובעוד חודש שנתראה בקונגרס בניו יורק, זה דבר אחד. דבר שני, למה הוא רוצה? מפני ש כל אחד ואחד שמרגיש שהוא חייב להתקדם לתיקון, למימוש הרוחני שלו, אני חושב שאין לו ברירה, הוא חייב להיות במגע עם האחרים, ולצפון אמריקאים זה הזדמנות שקורה פעם בשנה, ולכן אני חושב שפשוט אין ברירה לאדם, הוא חייב להגיע, בכל המקומות, מאלסקה שם ומכל האזורים, ואפילו בכלל מכל העולם. אם הוא חי באוסטרליה או באוקיאניה שם, באיזה מקומות, גם כן, בדרום אמריקה. אני חושב שאם חי רחוק מהאזור שלנו, שיבוא לשם. גם כן ישנם כאלו התלמידים שלנו שהם מגיעים מארצות לא כל כך ידידות לישראל, אז יש להם הזדמנות להגיע לשם ולראות, להיות איתנו יחד. כן,
יש שם שאלה על התקופה שלנו עכשיו. הוא שואל צבי מנאות אפקה, אנחנו סופרים עכשיו 49 ימים עד שבועות וכן הלאה, מה ההבדל בין האורות של פסח לתקופה הזו, ומה מיוחד ביגיעה שלנו כפרט וקבוצה במשיכת האור והייחוד בינינו?
אנחנו ממשיכים את העבודה שלנו כרגיל, ומי שמשתוקק בעבודה פרטית שלו להגיע לייחוד, אז בכל השלבים האלו הוא בכל זאת נמצא במבואות שלו הפרטיות. בכל זאת הזמנים הם זמנים כאלה שבהם יותר ויותר צריכים לברר את את השלבים הרוחניים. זה המהות של הבירורים האלו של 49 יום מפסח עד שבועות. כן,
שואל זוהר משיקגו, איך הקונגרס עוזר לצאת מהגאולה לגלות? הקונגרס הקרוב בארצות הברית הוא מתכוון.
הקונגרס הקרוב, אני מקווה מאוד ש...
גלות לגאולה, סליחה.
כן, זה ברור, זה בסדר. אני קודם כל שומע שכבר נרשמו הרבה אנשים, שקונגרס הזה הוא בכל זאת מייחד כל התלמידים שלנו ב-Learning Center, כן, שכולם הם באים. אני מאוד אשמח להכיר את כולם ממש, ונשתדל לעשות שם אווירה כזאת שכל מה שהם למדו עד כה ואת כל מה שיהיה לפניהם לשנה הבאה זה יתחבר ויתממש בתוך הקונגרס הזה, כי חייבים אנחנו מדי פעם לעשות את האיכות הזה וכל אחד שנכלל בשני, ואז בהתקללות הזאת כל אחד קונה רצונות וידיעות והשתקויות, כסרונות מכולם. בפינה רוחנית זה דבר שאין לו תחליף. זה שאנחנו מבצעים את זה בגשמיות זה ככה לעינינו, אבל באמת התקללות היא התקללות פנימית בנשמות, וההזדמנות להיות בקונגרס זה פשוט... אני לא יודע איך להגיד, זה דבר שאי אפשר לפספס, אי אפשר להפסיד. אני לכן חושב שמשביעי לתשיעי במאי, כן, יש לנו קונגרס הזה בניו יורק, ואני עוד פעם לא יודע איך לשכנע אנשים, אבל אם ישנם כאלו שעדיין מעשים, כן, לבוא, לא לבוא, נמצאים בספיקות, לסגור עיניים ולבוא. פשוט לא לחשוב, מפני שהזדמנויות כאלו הם, אתה מפספס, אתה לא יכול על ידי שום דבר, כמה שאתה תשב מול המסכים, אתה לא תקבל אותה התרשמות, מה שיש מתוך הפגישות כאלו. אני אומר, אנחנו מרגישים את זה, ולכן חייבים לעשות אותם, ואפילו פעמיים בשנה. טוב, נשתדל שזה יצליח, בינתיים נסיים את השיעור.
אז הודעות לסיום. כנס שגרירי ישראל מעבירים את האור לעולם. מתכנסים יחד ביום שלישי הקרוב, 13 באפריל, בשעה 7 בערב, בבתי קבלה לעם, הקרובים למקום מגוריכם. ועכשיו נעבור לקליפ קצר על הכנס.
כפר הנשיא, חיפה, חדרה, ירושלים, פתח תקווה, אשדוד, אשקלון, באר שבע ואילת.
מה?
כנס שגרירי ישראל מעבירים את האור לעולם. משדר מיוחד של חוויה ושמה קבלה לקראת יום העצמאות עם מיטב המרצים של מכללת קבלה לעם, שירים והרצאה מיוחדת של הרב דוקטור מיכאל לייטמן בשידור חי. מתכנסים יחד ביום שלישי הקרוב ה-13 באפריל בשעה 7 בערב בבתי קבלה לעם הקרובים למקום מגוריכם. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר kav.co.il. הכניסה חופשית.
כנס זוהר העולמי 2010 יוצא לדרך, והפעם בניו יורק. 3 ימים של שיעורי זוהר מיוחדים עם הרב לייטמן, ישיבות חברים מרגשות, ערבי תרבות מלווים ועוד. אנו מזמינים את כל התלמידים שלנו מרחבי העולם ומישראל לחוויה בלתי נשכחת של חיבור עם חברים מכל הכלי העולמי. 7-9 למאי, ההרשמה בעיצומה באתר www.kabbalah.info. נא הבטיחו מקומכם מראש. מדור השיעור היומי באתר קבלה לעם, עצות, סרטונים ושירים על בסיס השיעור שישירו אתכם תמיד מחוברים. מדור השיעור היומי באתר קבלה לעם, מתחברים לזרימה הרוחנית של היום. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
נשמות באות רק ממקום אחד, כל הנשמות בעצם נשמה אחת, כל האנשים היום כל כך מבולבלים, מפחדים ובגדול הם מרגישים תקועים. זהו כפר גלובלי, הקשר וירטואלי, כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי, אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי,